טסתי להודו לגמרי לבד, ושם פשוט הרגשתי שאני מתרחבת, ושאלוהים איתי. כל הנסיעה הזאת עמדה בסימן שאלה מאוד גדול, ונורא התלבטתי אם לטוס, מתי, איך, לעזוב את הבנות לבד, ככה, טי-טי-טי. ואז פשוט פתחתי את ספר התנ"ך, ועמדתי על העמוד הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, וזה, ובמחרת הלכתי, קניתי כרטיס, אמרתי, זה כנראה הזמן, זה סימן, וזהו, ועשיתי את זה.
שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר לחדרי הלב. סמדר נולדה וגדלה בקריית שמונה. העיר היא חלק ממנה, וסמדר הפכה להיות דמות משמעותית בעיר. כשהיא מפונה ורחוקה מהבית, סמדר התקבלה לתוכנית עת לחנוך מטעם האוניברסיטה העברית ובית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, ומצאה נתיב נוסף לתרגם את השבר הכאוב לעשייה מצמיחה. על קטיושה שחיפשה דווקא את הכיסא שלה בכיתה, על הצפון הבוער ועל זוגיות מוארת בצל המלחמה, תשמעו מיד. היי סמדר.
היי טלי.
מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
בשנה אחת אני, כאילו איבדתי גם את אבא שלי, וגם אבא של הבנות שלי נהרג באופן טרגי, בתאונת טרקטור, וזהו, ואני יכולה לומר בוודאות ששם השתנה בתוכי משהו. ושהאדמה רעדה ככה, וכמעט נשמטה לי מתחת לרגליים, השמיים נפתחו.
את אומרת, אבא של הבנות שלי, הוא לא היה בן זוג שלך כבר בתקופה הזאת?
כבר לא היינו ביחד, היינו גרושים כבר 7 שנים, ואז פתאום זה קרה. גם היינו חברים טובים, ומשהו בקשר שלנו היה מאוד מיוחד, וזה ככה... ומעבר להכל, כשהם מאבדים מישהו, בוודאי שהוא אבא של הבנות היקרות שלי, אז את רוצה להיות שם בשבילן.
והייתם חברים טובים, למרות שנפרדתם כבני זוג.
כן, כן. חבר טוב שלי אמר לי, סמדר, את צריכה לעשות סדנאות, איך להתגרש נכון, כאילו, איך להתגרש טוב. זה לא אומר שזה פחות כאב, את יודעת.
בואי תתארי, איפה הקמתם את הבית שלכם, לכי? עשרות שנים אחורה.
קודם כל, אני בת קריית שמונה. אני נולדתי וגדלתי בקריית שמונה, ובאמת גם הייתי אזרחית מאוד פעילה בעיר הזו, ואני אוהבת אותה, אהבת נפש.
ההורים שלך הגיעו לקריית שמונה?
הם למעשה שניהם עלו ממורוקו. אבא שלי הגיע ישר בתור נער בן 17 לקיבוץ דן, ואימא שלי הגיעה בתור ילדה ממש קטנה, בת 8, לקיבוץ נאות מרדכי. והם היו בגליל שניהם, וזוג חברים, הכירו ביניהם. וככה הם, את יודעת, התאהבו, והפכו להיות זוג, והם החליטו שהם עוזבים את הקיבוצים, ובאים לקריית שמונה.
למה? אחרי שהם היו בקיבוץ שנים, איך הם החליטו לעבור לעיר?
הוא היה בקיבוץ, הוא היה כבר איזה 13 שנה בקיבוץ, אבא שלי, והייתה לו אישה. היא הייתה מבוגרת ממנו באיזה מלא שנים, והיו לה ילדים, 2, אבל הם לא הביאו ביחד ילדים, הם גם לא התחתנו כדי. ואימא שלי כן הייתה נשואה, ואח הגדול שלי הוא הנישואים הקודמים. אימא של אבא שלי חזרה, עלתה לארץ ממרוקו, והגיעה לקיבוץ דן, ואז היא אמרה לאבא שלי, מרדושה, אבא שלי קוראו מרדכי, אז אתה קוראת לו מרדושה, כי הם דיברו צרפתית. אמרתי, שמה, זה לא מקום בשבילך, אתה צריך להכיר אישה שתוכל להביא את הילדים, לבנות איתה בית. זהו, אז הוא בא איתה לקריית שמונה, וגרנו בשכנות איתה כל השנים.
אז בעצם את גדלה בקריית שמונה, מה זה אומר ילדות בקריית שמונה, ומה זה אומר גם מבחינת השנים?
טוב, קודם כל אני ילידת 66, אז 67 כבר פרצה מלחמת ששת הימים. את נולדת וחיה, ולומדת לגדול ולחיות עם זה, באזור מלחמה. ממש ככה.
זה חלק מהחיים.
זה לגמרי חלק מהחיים. את הולכת נגיד עם חברה, פתאום נופלות קטיושיות, טוב, את צריכה לרוץ, לשכב, תסתדרי.
וממשיכה הלאה.
תחכי כמה דקות, כן. ותמשיכי הלאה. את יודעת, תחזרי הביתה, או תרוצי לאיזה נקלט. בהקשר הזה היו לי כמה חוויות מזעזעות עם קטיושות. הייתי בכיתה ח'. אז תמיד היום מגיעות אלינו מורות חיילות כאלה, שהתחילה דרכה וזה. ותנו מורה חיילת. ואנחנו התחלנו לשמוע שריקה של המעוף של הקטיושה. עכשיו, היא יכולה גם ליפול, אם לא שמענו את השריקה, מצבנו רע. אבל התחלנו לשמוע שריקות של קטיושות, ואנחנו אומרים לה, אנחנו נעמדים, כי אנחנו הרי חיים ככה, גדלים ככה, אנחנו קפוצים, אנחנו
מוכנים, דרוכים כל הזמן.
דרוכים לכל תרחיש. וככה אנחנו גדלים. אז אנחנו קמים מהכיסאות, ואנחנו אומרים לה, אנחנו רוצים לצאת, צריך לצאת, יש קטיושות. ועוד 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 ועוד, ככה לאט לאט כל הכיתה עומדת, ואנחנו, אבל יש קטיושות, והיא ניגשת לדלת. והיא סוגרת את הדלת עם הבריח, והיא נעמדת על הדלת ככה, כאילו היא שומרת שאנחנו לא נצא, ואנחנו כבר קרוב אליה. כבר כל הכיתה עומדת ככה, מוכנה ליציאה על יד הדלת. והיא אומרת לנו, מופרעים, אתם מופרעים, אתם לא תפריעו לי בשיעור. אתם לא תצאו החוצה באמצע השיעור. ואנחנו תפסנו אותה, העפנו אותה הצידה, פתחנו את הבריח, וטסנו למקלט. דקה, שנייה אחר כך נפלה קטיושה על הכיתה. על התקרה הזאת, על המקום שלי, על הכיסא שלי, איפה שאני ישבתי. וזה חדר את התקרה של חדר המורים, כי זה היה מעל חדר המורים, ושנים רבות, ציירו שם חמסה כזאת, עין כזאת גדולה, עין גדולה הייתה שם, שנים רבות בבית ספר הזה. זה היה בול על המקום שלי.
וואו.
גם החוסר מודעות של האנשים שלימדו אותנו, והם מגיעים קריית שמונה, ובכלל חוסר מודעות של האנשים להבין מה זה לחיות באזור מלחמה. תראי, סדרות, כל הקשיים בגליל, בעצם גרמו להקמת מרכז משאבים, פרופסור מולילד, שבעצם אפשר לאנשים בסדרות קצת להבין איך לטפל בדברים האלה. איך לגשת לטראומות, איך לגעת בכאבים האלה, ומה צריך לעשות ואיך אפשר לעשות. זה לא היה בקריית שמונה הרבה שנים. הרבה שנים. וזה מאוד עצוב. שתחשבי שילדים, שבסך הכל היו חרדים, מכל איך שהם חיים, מהקטיושת, יכלו להיות מקוטלגים כלא יודעת מה, מופרעים, מטומטמים.
כשהם בעצם חיים תחת טראומה מתמשכת.
לגמרי. ואת יודעת מה, מי שראה את הבית ברחוב קריית שמונה, שעשתה ליסה, ליסה פרץ, עשתה מסמך, מסמך תיעודי דוקומנטרי מהמם, חשוב לאין שיעור, כל ישראלי צריך לראות אותו. על החדירה של המחבלים לבלוק הזה בקריית שמונה, ורואים שם, היה שלב שהמחבלים התפצרו על הגג, והם כבר הרגו ולא יודעת, טבחו כבר את רוב האנשים שהיו בבלוק הזה, והייתה שם בבית אחד אימא, יוכבת, זיכרונה לברכה, עם הילדים שלה, שבסופו של דבר כולם נהרגו חוץ מאיריס שהתחבאה בארון, והצילה גם את הכלבה שלה, ואולי גם עוד אח שלה קטן. והם בבית, ומזיקים, אומרים לאבא, שהמשפחה שלו שם בבית, ויש מתקפת טרור, והוא מוזעק מעבודה, הוא מגיע מעבודה, כולו נסער, מעולף, מחזיקים אותו שוטרים וחיילים ופרמדים, פרמדיקים, והוא אומר, אני רוצה לעלות, אני רוצה להציל את המשפחה שלי, אני רוצה, לא מעניין אותי, אני רוצה למות איתם אפילו, תנו לי לעלות, תנו לי לעלות. לא נתנו לאף אחד לעלות בגלל שהמחבלים היו על הגג, אבל לא נתנו לו לעלות. אבל מה עשו? מה עשו, טלי? לקחו לקחו את הבן אדם הזה, שם אותו בתוך אמבולנס, וכולו נסער וסוער ובוכה את החיים שלו, שם אותו בתוך האמבולנס, לקחו אותו לקופת חולים בקריית שמונה, הכניסו אותו לחדר, נעלו אותו בחדר, והלכו משם. פשוט הלכו, עזבו אותו ככה לעצמו. והוא מתאר את זה בסרט, ואת צריכה להביא איך הוא בכה, המשפחה שלו שם, איך משיכים בן אדם לבד בתוך חדר, ואף אחד לא נתן לו עזרה, אף אחד לא נתן, אפילו, דעת מה, אתם לא יודעים מה לעשות, תנו לו זריקת הרגעה, שירגע הפחות מהמורפים, שיהיה מסתול, שלא יבין מה קורה. לקחת בן אדם, לשים אותו בחדר, אכזריות כזאת, אז הדוגמה הזאת
היא רק... אכזריות שנובעת מבורות עמוקה.
מבורות עמוקה של חוסר ידיעה והבנה מה לעשות עם האנשים כאלה שחווים טראומות.
תקשיבי, אני כל כך מקווה שאנחנו יודעים היום לטפל במצבים כאלה בלתי נתפסים בצורה טובה יותר, אבל יש לי תחושה שלצד זה, שהצטבר ידע, והנה את אומרת, כבר הכילו אותו על סדרות, והיה שכר לימוד כבד על קריית שמונה ועל עוד מקומות. יש לי תחושה שעם כל הידע וההתמקצעות, ובאמת והרצון הטוב והנכונות, אני בטוחה שגם היום אנחנו עושים טעויות, כי רוחב היריעה של האסון, במגוון הטראומות, הם כל כך גדולים, שבטוח שגם בעוד 30 שנה תראינו הרבה אנשים ויספרו על דברים שלא היו מדויקים במענה שהם קיבלו.
לגמרי.
וחשוב אולי שרק נפתח מודעות וננסה לתקן כמה שיותר.
נכון, לגמרי.
אני תוהה. נדמה לי שיש הבדל בין מתקפת קטיושות לבין חדירת מחבלים.
כן.
אז כשיש את האירועים המכוננים האלה, של חדירת מחבלים, של רצח ילדים, זה משהו שהוא משפיע בצורה אחרת? זה זכור לך?
כן.
בצורה אחרת? מה את זוכרת מזה?
קודם כל, אני זוכרת הבוקר הזה, נגיד, בהקשר הזה של המחבלים ביהודה הלוי, אני זוכרת הבוקר הזה, לאבא שלי הייתה וספה עם סירה, ואנחנו הילדים היינו בתוך הסירה שלושתנו, ואמא שלי הייתה ככה ואחור, וככה היינו מטיילים. וזה היה הבוקר שאבא שלי חזר הביתה מהר מהר, כאילו, ראיתי שהוא נסער, והוא אמר לאמא שלי, תיכנסו הביתה ותסגרי את הדלתות, ואני בכיתי ורצתי אחריו, ורציתי לנסוע איתו בווספה. והוא אמר לי, את לא יכולה, והוא כעס עליי ממש שאני אכנס מהר הביתה, וזה לא אופייני היה לאבא שלי, כאילו, ככה להתנהג. עכשיו, את שומעת, את לא יודעת מה זה בתור ילדה, מה זה מחבלים, מה הם עושים. אבל את יודעת, ואת מרגישה שזה מפחיד, שזה משהו אחר. אז תראי, נגיד אבא שישר בנה לנו דלת מברזל כזאת עם הבריח, אנחנו צוחקות על זה היום, כמה זה תמים לחשוב שזה יכל להציל אותנו ממשהו. אבל הוא כן ידע לתת לנו ביטחון, את יודעת. או עבדנו על איפה מתחבים בבית, אם קורה משהו, איפה מתחבים. כי הילדה התחבה בארון, ומתחת למיד, את יודעת, כל מיני סרטים כאלה. אז כאילו איפה מתחבים וזה, וזה משהו אחר לגמרי, כי את יודעת, הקטיושה היא חתיכת מתכת שתפגע, ותמותי, תיפגי, זה יעבור בשלום, whatever.
כמו כוח עליון כזה.
בדיוק. ובני אדם מחבלים, זה הדבר הכי מפחיד שיכול להיות ever.
אני קופצת רגע, אנחנו מקליטות ביום ה-313, מאז הטבח של השבעה באוקטובר. כל המדינה בטלטלה, אי אפשר בכלל להתחיל להגדיר את מה שעברו התושבים שחוו את הכל על בשרם. מה קורה לך כשאת שומעת על הדברים האלה? הנה, הטראומה הגדולה של העיר, כשאת קטנה ואת אומרת, הנה, את עכשיו מגדירה את זה, יש הבדל בין איזה משהו כזה גדול שמגיע מהאוויר ומחרב, לבין מישהו שחודר אלייך הביתה ויכול לעשות בחשמות. מה קורה לך בשבעה באוקטובר כשאת שומעת מה מתרחש אצלנו בבית?
בבוקר הזה אנחנו היינו אצל אחותי והייתי עם הבת שלי והנכדות, כל היה משפחתי, זה היה חג, זה היה ערב חג. אני, לקח לי 4 ימים עד שזזתי מהמקום שבו הייתי, כי אתה משתתק. את משתתקת, את לא יודעת מה לעשות. תחזרי הביתה. מה תעשי שם? כולם מפנים את כולם, אז מה תוכלת לעשות עכשיו, כאילו? אז ממש הייתי בשיתוק כזה. והחלטתי שאני נסעת הביתה, לא משנה מה. נסעתי דרך כביש הצפון, דרך מהממת. כל הדרך, העצים האלה שנפתחים והיערות, מקסים, מקסים, הצפון מהמם. והחלטתי שאני נוסעת בדרך הזאת. כי זה מה שעכשיו מתאים לי, זה הכי קצר, אבל זה מה שאני יודעת. ובדרך אני תופסת ככה תג עם שתי ידיים, ואומרת, יאללה, תמות נפשים בלי שתי מה שיהיה. וכל הדרך אני רואה חיילים בדרך, ממש על יד המרגמות שלהם, על יד התותחים, ואת הפגזים יוצאים, ואני שומעת אותם, אני נוסעת ועוד אחד, ועוד אחד, ואני מסתכלת ככה בשנייה, מגניבה מבט וחוזרת אל הכביש, ואל המטרה, כאילו.
עוד מישהו נוסע או שאת המשוגעת היחידה?
אני היחידה שאני נוסע על הכביש.
אף אחד לא העלה על דעתו בכלל.
רק נראה לי, רק אני הייתי שם, אף אחד רואה בהצבא כמובן, והמשטרה. ודוח כתב, וזה, אני מבינה שאני נדבקה במטרה, הגעתי הביתה. והדבר הראשון שעשיתי זה להרוס תיקים. התחלתי להרוס תיקים, אמרתי, יום שאני מה, אני אהיה בבית כמה שאני אהיה, כי אני רוצה לסדר דברים, לפני שאני עוזבת את הבית, ואני לא יודעת כמה זמן ולאן ומתי וכמה.
יש לך השערה? יש לך הנחה לכמה זמן את עוזבת, או שבאמת לא?
כלום, שום דבר. כלום.
סמדר, עוברת המחשבה שיכול להיות שלא תחזרי הביתה?
אני אגיד לך את האמת, אני את המחשבה הזאת חשבתי על כל המבוגרים, שאני לא חשבתי את זה עליי, אבל אני חשבתי את זה על המבוגרים שכבר יש כאלה, שנפטרו במהלך הזמן הזה, בחודשים האלה שהם התפנו מהבית ופינו אותם, והם כבר לא יחזרו, הם כבר לא יחזרו לבית שלהם, ויש לנו, באופן אישי יש לי שכן שנפטר, שהוא כבר לא יחזור הביתה, ו... חברה טובה שנפטרה, וגם צעירה, אז לא משנה, היא כבר לא תחזור הביתה.
היא פונתה?
היא פונתה.
היא נפטרה במהלך הפינוי?
כן, עכשיו, לפני שבועיים.
אני קודם כל מאוד מאוד מצטערת לשמוע.
כן, באמת עצוב.
והיא לא זכתה לחזור
הביתה? אז היא לא זכתה לחזור הביתה, אז אני חושבת על כל אלה שעזבו את הבית, אמרו, אני אחזור, בטח אני, עוד מעט חוזרים, עוד יהיה טוב, אנחנו נחזור, אנחנו חוזר, ואנשים לא חוזרים. אפילו לגבור את המתים, אין אפשרות ככה בנחת.
מהסיבה הביטחונית. כן. שאי אפשר להיות בחוץ ככה חשופים הרבה זמן.
כן, וגם שאי אפשר שיבוא יותר מילודת מהמשפחה, יותר מ10 אנשים. יש כאילו הוראות ברורות לגבי העניין הזה. אז זה בהחלט כואב, בהחלט ככה כאב ש...
מה את לוקחת מהבית?
וואי וואי, איזה שאלה זאת. אז קודם כל באמת לקחתי את המחשב שיהיה לי איך לעבוד. אמרתי, יש לי שם, זה עולם המחשב שלי, שאיתו אני יכולה להמשיך כל מקום. באמת, לקחתי ממש דברים ספורים.
מה?
לקחתי ספרים שאני אוהבת, ספרי תפילה שלי, ספרים שאני אוהבת. לקחתי כמה בגדים, ממש מעט בגדים. וואי. לקחתי קלפים.
קלפים טיפוליים, קלפים רוחניים.
כן, כן. וואי, זה כל כך... לקחתי... וואי, זה מצחיק, זה כאילו היה כזה מגוחך להגיד, אבל לקחתי את התכשיטים שלי. אמרתי, אני לא יודעת, ייפגע הבית, יבואו אנשים... לפחות שיהיה לי, ואולי יהיה איזה מצב שאני אצטרך למכור אותם, שיהיה לי.
אני מתנצלת על ההשוואה, וזה לוקח אותי לאסוציאציה שואתית.
כן.
גם את היית בתחושה הזו, או שלא?
בטח, אני כל הזמן חושבת על ה... אני כל הזמן חושבת, תראי, אני... על ההשוואה הזו, כאילו, זה עולה לי, זה עולה לי בהחלט. ובכלל, לגבי כל מה שקורה היום, בתוך עם ישראל ובארץ ישראל, לא רק לגבי המפונים, יש איזה משהו מאוד חזק שלוקח אותי דווקא לשם. שיודעת, גם אז... זה לוקח אותי למקום באמת שאנחנו יהודים, שאי אפשר לברוח מהיהדות הזאת. ושאנחנו צריכים להשלים, כאילו, נגיד את זה ככה, מה זה צריכים? רצוי שנשלים עם היותנו יהודים, עם גורלנו.
עם הנרדפות?
ועם הנרדפות הזו. וכדי שנוכל באמת להתאחד ולהגן על עצמנו, ולהיות חזקים בייחוד הזה, כשאנחנו מאוחדים, ושפנינו באמת, באמת, קודם כל, אחד לרעהו פה בארץ.
את יודעת לאן זה לוקח אותי כשאת אומרת את זה ככה? זה כאילו שאת אומרת, בואו לא נלחם בזה, ננסה לשפר את המצב שלנו, ברור, אבל במקום להילחם בזה, בואו נקבל על עצמנו את זה שזה חלק מהזהות שלנו.
כן.
זה לוקח אותי לפרידה מהאיש שלך, מאבא של הבנות שלך, שאמרת, כנראה, בואו לא נלחם בזה שאנחנו צריכים להיפרד. בואו נהיה באותה תנועה עם הפרידה, אבל נעשה אותה ביחד.
נכון, לגמרי.
ואני שומעת את זה גם ברמה הלאומית בעצם, שאת כן. את באה מאותו מקום.
ממש, ממש, ממש ככה. הכי כואב לי, באמת, זה תמיד, זה נורא מכאיב לי לראות, כי אם את עושה את ההקבלה הזאת גם, איך אנשים נלחמים בבני הזוג שלהם, כאילו שלא הייתה שם מעולם אהבה, כאילו שאין ילדים, כאילו שאחרינו המבול ואין עוד חיים אחר כך, שצריך להסתכל על אנשים בתוך העיניים ולהגיד, כן, אני גאה בזה. אני גאה בזה שאני עמדתי שם, קודם כל, באמת, לפני ומאחורי הבנות שלי, אבל גם לפני ומאחורי האיש הזה שלי, שהיה שלי הרבה שנים.
לא מחקתם שום דבר ממה שהיה
קודם? שום דבר לא מחקתי, להפך. אני, יותר מזה, אני אגיד לך, אני נלחמתי עבורו, והדבר שהכי הכי כאב לי זה אחד, שהבנות שלי נותרו יתומות, ושהיתמות, זה דור שני ליתמות, שגם הוא יתום. היה יתום צהל. אבא שלו גם נרצח בנסיבות מאוד טרגיות. אז פתאום היתמות הזאת היא דופקת פעמיים על דלת של אותה משפחה, וזה מאוד מאוד קשוח.
אני מאוד מבינה אותך. אני חושבת כשיש איזו העברה בין-דורית כזאת של הכאבים שלנו, אני מוצאת את זה באמת מאוד מאוד קשה, מאוד, זה כאב עמוק. אביו נרצח בפיגוע טרור?
הוא היה רבה של המושבה המטולה, ויום אחד כשהוא הלך לעשות ציור שגרתי בשטח שם, אז מחבל רצח אותו.
את יודעת, יכול להיות שזה משהו שאם נפתח דלת של כל בית בארץ שלנו, יכול להיות שלכל משפחה יש איזה נגיעות כאלה שההיסטוריה הכללית נטמעת בביוגרפיה המשפחתית. אבל עכשיו אנחנו בבית שלך. וזה באמת, בהינתן הסיטואציה שאנחנו נמצאות בה, זה מעניק לסיפור כאילו עוד ועוד מימדים של באמת שכבות על גבי שכבות, דורות על גבי דורות, שמתמודדים עם סכנה מחוץ, מבית, והיא שווה ומתאפקת על הדלת.
ממש ככה. את יודעת, אני עשיתי שני תארים בהיסטוריה ופילוסופיה, ואחד האנשים שכאילו, הספרים שאני מאוד 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 זוכרת, ואני לוקחת אותו איתי בהקשר של העם היהודי, זה הספר של ז'אן אמרי,
מעבר
להשמה ולכפרה. ושם הוא אומר, אני רציתי, אני בכלל לא עניין אותי שום דעת, הייתי בן אדם אוניברסלי, וזה לא עניין אותי, וכל מה שמעניין אותי זה רק תרבות, וככה וככה, וברגע האמת, הוא לא יכול לברוח מזה, גם שאימא שלו, לא יודעת, הייתה שם התבוללות, היה חצי יהודי, זה בכלל לא משנה, תראי עד איפה יכולים לרדוף אותנו, בשל היהדות הזאת. אז כן, כואב לי הלב עכשיו, את יודעת, חוץ מזה שאנשים פה באמת מתמודדים עם טרור ועם מלחמה בבית. תחשבי שאני גידלתי, אני גדלתי באזור מלחמה, גידלתי את הבנות שלי במטולה באזור מלחמה, שאני הייתי כל כך למודת טראומות בתור נערה וילדה, כל מה שקרה לי עם כל מיני קטיושות. אז באתי והייתי צריכה להיות גיבורה, עכשיו אני אימא, אני כבר לא ילדה. אני לא יכולה עכשיו, את יודעת, להתעלף פתאום. אז אני צריכה להתגבר ולאסוף את הבנות שלי עם האמיתות שלהם, וללכת ולברוח איתם לאיזה חדר מחסה כזה, שהיה מחשבת איפה הסתתרנו, זה בדיחה.
הוא תפקד על תקן ממד מבלי להיות כזה.
בדיוק, זה מין פרוסדור באמצע הבית. אבל הפסיכולוגיה עובדת, מה לעשות. וטוב שכך לפעמים. אז, והבנות שלי עכשיו, גם הם. בת הבכורה שלי, יש שתי בנות. היא מגדלת עכשיו שתי בנות, באזור מלחמה. לבנות שלי יש גם עסק במטולה.
ביחד?
כן. מה הן עושות? זה עסק שאבא שלהם פיתח, וכשהוא נפטר, אז הם החליטו להמשיך את הדרך שלו.
מה את אומרת? מה זה
העסק הזה? אז קוראים למקום הזה חקורה. זה בר תרבות כזה, ויש שם הופעות, ויש שם בר מגניב.
מדהים.
הכל הוא בנה במו ידיו, הכל מחומרים טבעיים. את חייבת לי לבוא.
ברור.
אחרי המלחמה.
קבענו, בשש אחרי המלחמה.
בדיוק.
עזבנו אותך שם מורזת תיקים בבית, משם לאן את עוזבת?
ואז אני אומרת, טוב, אני אשב לפחות, אני אספיק כמה שעות לעבוד, ואם תהיה זקה, אני אלך. ודעת איך שעוברת לי המחשבה הזאת ככה, היה שעה 17:45, ואז פתאום התחילה הזקה, כל מה שנותר לי זה מהר 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 להרוס את המחשב, שיכניס אותו לתוך התיק, לרוץ מהר מהר לדלת, לקחת את התיקים שהכנתי מבעוד מועד, לרוץ במורד השביל בתוך כל ההזקה הזאת, עכשיו אני רצה למקלט של השכונה, ואז תוך כדי בשניות הכל עובר לי בראש, היא אומרת, רגע, מה אני אעשה שם לבד? בטח אין שם חושי, אין שם אור, לא יודעת אם ידעו שאני בכלל נמצאת שם, אולי פתאום.
כי עושה, בינתיים עוש... את רואה שהבתים שוממים.
שוממים לגמרי, אין שם אף אחד, ולמרות שזה היה ממש בהתחלה, זה היה כאילו בעשירי לחודש, ב-11 לחודש, לאוקטובר, כאילו כמה ימים אחרי שהכל קרה. ואז אני רצה ככה מהר בחזרה לאוטו שלי, נכנסת בטיל, עושה רוורס.
את לא חגיד נכנסת בטיל בתקופה הזאת. אז מאז את למעשה בירושלים.
אני פה בירושלים, אני... זה סיפור מופלא שאני... שקרה, ואני ממש, אני כאילו, אני כל יום מחדש, זה מרגיש לי כמו פעיל אחד גדול. קודם כל הייתי בת 47 כשיעקב נפטר, ובאמת חוויתי, גם הגוף שלי חווה טראומה מאוד מאוד גדולה, וכל, כאילו, כל, זהו, זה היה מקום שעכשיו זה הכל אחר, כאילו. ובדיעבד, כמובן, אתה תמיד אפשר, כאילו, לראות מה קרה בדיעבד, וזה יצמיח המון המון דברים טובים. לעשות זה ככה. כל שבר מצמיח גם בסוף דברים שמגדילים אותנו. ואפרופו, גם השבר הזה עכשיו של כל הפינוי הזה והמלחמה, אני גם מיד ראיתי אותו כהזדמנות, כי אני לא יכולה לתרגם משהו אחר. אני לא יכולה לראות את הדברים, אתה מבינה? אני ישר תרגמתי את זה, אוקיי. יש פה הזדמנות, אני נכנסת לפעולה, ובוא נראה איפה אני יכולה להשתלב כאן בעשייה שתתרום לאנשים. אז זה כאילו היה הקו המנחה שלי מהרגע שהגעתי לירושלים. ואת ירושלים התחלתי להכיר למעשה כבר ב... מרץ שנה שעברה, מרץ 2023, ואחרי שככה, איך אני אספר את זה, אבל הכרתי בחור מהמם, וזה 3.5 שנים התכתבנו בפייסבוק, לא תגידי בפרטי, כאילו, ממש, כותב מהמם, הוא איש מאוד מאוד מיוחד, ולמעשה היה באמת הבן אדם הראשון שהכרתי אחרי 11 שנים.
וואו.
שלבד. סדר, פה את מכירה מישהו שם, את מכירה... לא, זה לא זה. זה כאילו לא, אני כבר כאילו, בשלב מסוים כבר איבדתי תקווה שאני אמצא את המישהו הזה, שאני אפגוש אותו. מצד אחד. מצד שני, תמיד בלב שלי היה כזה מקום כזה שאומר, זה לא יכול להיות. אבל זה לא יכול להיות. וככה אני אסיים את החיים שלי, אני לא אכיר את ההוא שאני מחפשת. הנשמה שלי מחפשת אותו. אני לא יודעת מי הוא, אבל אותו אני מחפשת. ככה זה הרגיש לי. ואז הוא כתב לי משהו מאוד יפה, שהוא אוהב אותי. הוא כתב לי, I love you. ואז שאלתי אותו אם הוא אוהב אותי גם בעברית. הוא כתב לי בכל השפות. ומאז אנחנו ביחד.
וואו.
וכל הסיפור, כל הנושא הזה של בואי תגור איתי, בואי תעברי לגור איתי, בבקשה בואי נעבור ביחד, אנחנו כבר גדולים, אנחנו כבר אנשים גדולים, בואי נעשה, בואי נחיה באמת את החיים. בכלל היה נראה לי כמו איזה משהו דמיוני, דמיוני.
כלומר, הוא התכוון, תבואי לירושלים.
כן, הוא רוצה שאני אבוא, זה מה התחלה כאילו עליו.
איך זה קשור בכלל לחיים שלך? את בצפון.
בדיוק.
את חלק, קריית שמונה היא חלק ממך.
לגמרי. ואני אומרת לו, איך אני אעזור שער? אני יכולה לחשוב עצמי, בלי הנחל, בלי הזה, בלי החיים שלי, זה חיים. השדות הפתוחים, אני... מה אני אעשה פה? אני אסתובב בו בין הסמטאות כניסטית, דמיין את עצמי, עושה כל מיני פעולות פשוטות בירושלים. איזה חברות יהיו לי? תני אני אפגוש, מה אני אעשה כאן? ובחג הראשון עוד היינו ביחד, אני הייתי פה בירושלים, ועשינו סוכה על הגג, וזה היה מה זה מקסים, ואז נסעתי. ולפני שנסעתי, אמר לי, טוב, אז בואי תחשבי עוד פעם, בואי נראה איך אנחנו עושים את זה. וככה נסעתי ואמרתי לו, תקשיב, זה חודש הסליחות עכשיו, זה לא חודש ההחלטות, אני לא יכולה להחליט. עד שיעבור החודש הזה, אז אני...
יואו.
מבינה? טוב, אני לא יכולה להחליט עכשיו, עכשיו זה סליחות. בוא נשאיר את ההחלטות לאחר כך. וככה ניסיתי כאילו, את יודעת רגע, להעביר דף, להעביר נושא.
ואז קורה השבעה באוקטובר.
ואז קורה השבעה באוקטובר, ואז עובר שבוע, ואני מוצאת את עצמי בירושלים, עם ההזמנה הפתוחה של עופר אזולאי המאמן. ומה זה אנחנו ביחד עכשיו?
יואו, סמדר. מישהו כתב את הסיפור הזה ממש טוב. מצאת את הנשמה הזאת שחיפשת.
מצאתי את הנשמה שחיפשתי, ברוך השם, באמת.
ואני יכולה להגיד, גם את ואני הכרנו בעקבות הזדמנות שנולדה כתוצאה מהמשבר הזה.
ממש, ממש.
כי את הגעת לתוכנית בשם עת לחנוך, שהיא יוזמה משותפת של האוניברסיטה העברית, של בית הספר לחינוך, מחלקה להכשרת מורים, ושל בית ספר מנדל למנהיגות, ושל קרן מנדל, של תוכנית בעצם של הסבת אקדמיים להוראה, שהייתה מיועדת למפונים ומפונות.
כן.
משהו שנולד השנה, עשיתי אותו יחד עם אילן רופין, שותפי ויוזם התוכנית, וזה היה חסד גדול, ודאי בשבילי, אני מקווה שגם בשביל הקבוצה.
ודאי, איזו שאלה. חסד גדול, זכות גדולה. הזדמנות מופלאה, ממש הזדמנות מופלאה. גם להכיר אותך, קודם כל טלי מהממת. ואת אילן הדין הזה, ואת כל הקבוצה הזאת. ובאמת לעשות משהו משמעותי, שאוסף אותך מבפנים ככה. וראית שמה את כל האנשים שהגיעו מכל הגילאים, מכל מיני אזורים, יושבים מהצפון, מהדרום, וזה ממש היה מקום להאסף אליו. ולהיות בו, ורגע גם, וואי, זה היה כאילו מקום של שפיות, באמת, באמת, את יודעת, אני כל כך מעריכה את זה, כי... קודם כל, זה גם היה זמן קצר,
מאוד.
מה זמן קצר?
דצמבר אחרי... כבר פתחנו.
ממש, מה עבר? בקושי חודש וחצי. נכון. ופתאום המודעה הזאת קופצת ככה בפייסבוק, וכאילו, את אומרת, וואי, הנה, זה מה שאני רוצה לעשות עכשיו במלחמה, בזמן שכלום ושום דבר כאילו. ולהזדמנות הזאת שאני פה, ואיזה יופי, ובאמת זה גם היה חלום שלי, לעשות הודעת תורה, ככה להתכנס, עם כל הכלים שצברתי במהלך החיים ה...
והניסיון, והידע.
והניסיון, ובאמת יש לי כל מיני עולמות ככה שאני חיברתי ומחברת תמיד. וזהו, עם זה רציתי ככה לצאת, לבוא ללימודים האלה, ועם זה אני רוצה גם לצאת ולהשפיע, אני מקווה מאוד.
ואת עושה את זה, צריך לומר. וגם אני חושבת שחלק מהעניין היה לתרגם, את חוויית הפינוי, העקירות, התלישות, למשהו פורה, למשהו שיכול לשקם, לאחות, לתרום לאחרים.
לגמרי.
אז במובן הזה גם אני באמת שמעתי אתכם הרבה פעמים, ואגב, בכל פעם זה מרגש מאוד מחדש, שמעתי את התיאור הזה שזה היה כמו אי, שסיפק חום ושייכות ועוגן בתקופה באמת כל כך תלושה ושברירית. מצד שני, אתם מביאים איתכם לחינוך, לילדים, למורות ולמורים שאיתכם, אתם משמיעים קול שחשוב שישמע, ויש בכם חוויה שהיא בוודאי משפיעה על השליחות החינוכית שלכם. אז זה היה לשני הכיוונים, המעשה הזה.
זה יפה מה שאת אומרת.
למעשה סמדר זו פעם שנייה שמשבר גורם לשינוי מקצועי בקריירה שלך, בעיסוק שלך.
לצד כל הדברים האלה שאני מספרת לך, עבדתי במכון מחקר, אני גם באה מהעולמות האלה של מחקר ופיתוח, ועבדתי בתוך מכון המחקר עם קהילה אירופאית, עם שותפים מכל העולם. למעשה כל העבודה שלי הייתה רק באנגלית, גייסתי ביחד עם שני הפרופסורים שעבדתי איתם צמוד צמוד, גייסנו המון תקציבים להמון פרויקטים שקרו בגליל העליון, ועשינו המון המון דברים מגניבים, באמת באמת, ככה עם ערך, שפיתחו גם את ההון האנושי, וגם את התשתיות, את הפיתוח, את המדע, את הידע, אז אני גם באה מהעולמות האלה. ושם הייתי, כשחוויתי את הסגרה לקראת הסוף, אני עבדתי שם 10 שנים, נגיד בשנה השמינית כזה, בדיוק זה קרה כל הסיפור, והרגשתי שאני ממש מתמוטטת, כאילו אני מתפקדת רגיל, יש לי כנס בינלאומי על הכתפיים, אני מדברת עם אנשים מכל העולם, מבינה? אני הכל סב, אני רצה, מתרוצה, טה-טה-טה.
אבל אני ממשיכה. בינתיים יש איזו קריסה פנימית.
ויש לי קריסה פנימית, כי אני עושה, אוקיי, מי יציל אני? הנשמה שלי כבר, היא מעוטטת לי, היא כבר לא תוכל להיות שם יותר. תישארי, בבקשה, חצי משרה, לא, לא, שום דבר, כלום, אני הולכת. ממש, זה כמו, אומרים, יש את המושג הזה שנקרא התבטלות, להתבטל בפני הדרך. בטל בפני אלוהים, קח אותי לאן שאתה רוצה, אני איתך, אני שלך. תחושה כאילו את מתרחבת מבפנים, ושום דבר יותר לא נוגע בך בצורה שזה יכל לנגוע בך קודם. בסדר, יש כזה, אוקיי, תנשמי רגע, תחזרי לסנטר שלך, ותזכרי שזה רק הייתה איזו מחשבה חולפת, איזה רגש כזה שיביל אותך, אבל זה כלום, זה שום דבר.
אני חושבת כמה הדיוק הזה, והסינכרון הפנימי, כמה הם עמדו לרשותך בשבעה באוקטובר.
כן, לגמרי.
וכנראה בכל התקופה הזאת.
בכל התקופה הזאת, מה?
את יודעת, יש צורת התכנסות שנקראת מרחב פתוח, שהיא מין שיטה כזאת שאפשר לקיים דיון מאוד דמוקרטי, מאוד שוויוני, מאוד שיתופי, גם בהרכבים מאוד מאוד גדולים, שיש לה עקרונות מאוד שונים מכנס רגיל. נגיד, יש מעגלי דיון, ואפשר להצטרף ולצאת ממעגלי הדיון האלה, ברגע שמתאים לך, את לא אוכבת לסיים מהצלחת ולהישאר עד סוף המושב. ואחד העקרונות שאומרים על המרחב הפתוח, זה שהראש, הלב והרגליים צריכים להיות במקום הנכון. ולכן, אם נכנסת לדיון של שעה, אבל אחרי 10 דקות, כבר את מרגישה שאת לא מקשיבה, את חושבת על דברים אחרים, לא מעניין לך, קורץ לך דיון אחר. קחי את הרגליים, תחברי אותם ללב, לראש, ולכי לדיון אחר, או בכלל, אל תצטרפי לאף דיון, גם זה לגיטימי. אני אומרת את זה כי אני חושבת בתקופה כזו, שבה את למעשה נגזר עלייך להיות מורחקת מהבית, להיות בגלות, בתוך המדינה שלך, היכולת לייצר איזשהו שילוב הדוק בין הראש, הלב והרגליים, היא פנימית, היא לא תלויה במקום שנמצאים בו.
לגמרי.
ואת יודעת לעשות את זה.
עבדתי על זה באמת, ומומלץ לעבוד על זה. הרוחניות זה הדבר הכי ממשי שקיים בעולם.
אני מאוד מסכימה עם זה. זכור לי שסיפרת על חלומות שיש לך על קריית שמונה.
אני מדיום אחד יצאתי מהאוניברסיטה ככה, בוכה, 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 אני לא הצטגתי. בא לי חזיון כזה, שאני נכנסת לבית, כאילו, ושהבית, הוא אפילו שאני לא נכנסת לבית, שפשוט הבית עכשיו כרגע נמצא במצב שיש בו מלא חולדות ועכברים וג'וקים. ולא יכולתי לעשות את המחשבה הזאת. לא יכולתי.
זה חלום שחלמת.
זה חלום שחלמתי, וגם כאילו אחר כך הוא בא לי קצת חלומות האלה שאת זוכרת, והם באים אליי.
ראית את התמונה
באמצע
הזאת.
באמצע שיעור פסיכולוגיה, סתם, לא משנה, כאילו, כן. את קולט, זה כאילו, ואת רואה את זה. ואז זה מזעזע אותך, כאילו, ממש מזעזע אותי. ובאמת אותו, אני לא יכולתי להפסיק לבכות, כי אמרתי, וואי. אבל אני עודד אותך, וגם את אלה שיקשיבו לנו, שזה לא קורה כל כך מהר, ברוך השם.
ואני כי הייתי... נסעת לבקר.
נסעתי לבקר וראיתי במו עיניי, כאילו שזה לא... אני הייתי שם גם בסוף שבוע, אז זה כבר פעם שנייה. שהייתי בהפרש של חצי שנה, אז הייתי ועכשיו הייתי.
וואו.
ואני לא נושמת, אני מגיעה, כאילו כשכל הנסיעה לכיוון הבית, אני לא נושמת, לא מפחד, מ...
זה נשמע לי כמו משהו גדול מהכיל.
כן.
קשה להכיל
ממש
אותו.
ממש ככה, כאילו, אוקיי, למה לצפות? את כל הגינה כמובן יבשה, את רואה את הציצים הפוכים, מאובק, זה מאובק, השבילים מאובקים. את פותחת את הדלת של הבית, אז יש הכל לחלונות סגורים, כדי שלא ייכנס שום דבר, אז הכל סגור. אז יש ריח של ככה אוויר עומד, מאובק. יש ג'וקים שמתו מהריסוס של פעם, אז הם כזה, את יודעת, הם מפוזרים בבית, אז את נראית. אז את מטטה, מרססת שוב, ובסך הכל את אומרת, טוב, בסדר, לא נורא.
ביקרתי את הבית.
ביקרתי את הבית, לא נורא.
ונשארת לישון שם?
לא, ממש לא, ממש לא. אבל החוויה של באתי, גם לבקר את הבית ולראות מה קורה איתו, אבל גם כדי לקחת איתי כמה דברים, כי... באתי לשם, באתי לירושלים, כאילו עזבתי את הבית בתחילה, מה זה היה? סתיו.
העונות התחלפו.
נכון, זה היה סתיו, ובינתיים העונות התחלפו. אז נעזרתי כמובן בחמל של ירושלים, דרך אגב, ירושלים ממש פתחה לי את הלב. ובאמת תודה רבה לכל אנשים שפגשתי מכל הבחינות. נשים שפתחו לי את השער, והזמינו אותי להנחות סדנאות. אני אומנית קולאז'.
אני חושבת על המהות של קולאז' שלוקחים שברים, חלקים ומרכיבים נכון. אותם מחדש, ממש. מתיחים אותם למשהו אחד.
לגמרי. את זוכרת שאת אמרתי אפילו, וואי, יש לך הרבה תחומים, אז אני, ואני אומרת כל הזמן, זה לא תחומים רבים, זה כאילו, אני, זה פשוט כולם קשורים למה שאני עושה.
נכון.
ולמדתי את הלחבר, כאילו למצוא את חוט השני שמחבר בין היצירת קולאז' כמו שאת אומרת שזה... בעצם להדביק חלקים.
לסיפור אחד.
בדיוק.
אני מאוד שותפה לראייה הזו, שלמעשה רואה את הדברים בצורה הוליסטית.
כן.
ולפעמים אנחנו עושות הרבה דברים. אני חושבת שגם אני חיה כך את חיי. עושה לגמרי. כל מיני דברים, אבל יש חוט מחבר ביניהם. זאת אומרת, אני עושה דבר אחד, ויש לו מופעים שונים.
לגמרי. אבל הדבר הכי הכי מרגש שקרה לי בירושלים זה שזכיתי לפגוש נשים מקריית שמונה ומסדרות ומכל מיני יישובים בדרום ובצפון, במלונות, ובמסגרת סדנאות שהנחיתי ממש גם נגעתי להם בלב, והם הצליחו לשחרר כל מיני מקומות מאוד מאוד כואבים.
מה פגשת שם?
אז פגשתי שם נשים מדהימות, עוצמתיות, מבוגרות, רובן מבוגרות, שכבר, כזה בגיל השלישי, את יודעת, עם מורל מאוד גבוה. מורל מאוד גבוה. ועם היכולת לחשוב מחשבות חיוביות, ולהתבונן על המצב ממקום לא קורבני, ולא מסכן, ולא עצוב אפילו, אלא ממקום שיודע שעכשיו זה ככה, אבל התקווה לחזור הביתה, והאמונה שהם יחזרו הביתה היא כל כך כל כך חזקה, שזה, באמת, את רואה את האור בעיניים שלהם, זאת אומרת, זה לא שלא קשה להם, קשה להם לעמוד בתור, לחבש כביסה. לפעמים זה מעורר גם כל מיני ויכוחים, כי חיים ביחד.
מה, זה סיר לחץ, ואת נלקחים ממך דברים מאוד מאוד בסיסיים.
בסיסיים, מעבר ל... אוקיי, בא לי, אני מתגעגעת להשקוט את הגינה... לחבק את הנכדים שהיא לתת בהתחלה, עשיתי להם סדנת קולאז'ים בעקבות הסיפור של כובע קסמים, וממש הבאתי בובה מבד גדולה, וסיפרתי להם את כובע הקסמים, וחיבקתי אותה, את הבובה הזאת, כדי לתת להם לגיטימציה גם לחבק אותה. ואני לא, אנשים מהצד לא האמינו שהם יחבקו את הבובה, ואני הייתי בטוחה שאין תחבק נה את הבובה הזאת. ואם היית רואה את הכי יש לי תמונות, אם היית רואה את החיבוקים, את אומרת, מה זה רק בובה? אבל אני מדברת איתך על ההתחלה של המלחמה, החודשים הראשונים, נובמבר, דצמבר, ינואר, שעוד אף אחד, כולם נפוצו לכל עבר, סבתא פה, אמא שם, ילדה כאן, זה נכדה שם, ופתאום יש לך את הבובה הזאת, והם חיבקו אותה מכל הלב, כאילו היא הייתה שלהם, כאילו זה הבת שלהם, כאילו זה הנכדה שלהם. את יודעת מה? אפילו כאילו זה אין עצמן. החיבוק לעצמן כזה. אז
איזה קרע פנימי נוצר שם, ואיזה יכולת רגע לקבל מעטפת. סמדר, אנחנו חצי שנה מהיום. יש שלום עולמי, הארץ שקטה, בטוחה. איפה את?
אני יכולה להגיד לך שאני חולמת לחזור לגליל ולשקם אותו. אני חושבת שמה שיקרה בסופו של דבר, זה שיגיע איזה רגע שתהיה תובנה כזאת, בלי להיכנס לפוליטיקה, שאנשים יבינו שאף אחד לא יגיד להם לחזור הביתה.
אנשים פשוט יחזרו?
הם יחזרו. פשוט הם יבינו שהם צריכים לחזור הביתה.
שדי.
שדי. עכשיו, כמובן שצריך לנטרל את כל העניין הביטחוני, כי בואי, אבל לא יודעת, בתחושה שלי,
כן.
אף אחד אולי לא ייקח את האחריות ואת הביטחון הזה, אפילו כן. לא מהמנהיגים שלנו, להגיד לאנשים, חברים, הגיע הזמן לחזור הביתה.
לא יגיע הזמן כזה.
אז זהו.
צריך לקחת אותו.
בדיוק. אז כמו שכל דבר צריך לקבל על עצמך, אם את רוצה לקבל על עצמך, אז אני חושבת שאנשים יבינו שהם צריכים לקבל את עצמם, לחזור הביתה.
אגב, כשחזרת, כשביקרת בקריית שמונה, ראית את השדות צרופים, ראית בתים חרבים?
צפון העיר ומרכז העיר היא נחבלה מאוד. היא הרוסה, יש המון בתים הרוסים. והשריפות על ההר. את יושבת באוטו ואת בשוק, כל עשייה כאילו, את בשקט. אבל את לא יכולה, לא יצאו לי מילים, כי הכל, הכל שרוף. כאילו מלא, את רואה את היערות שרופים. וגם את אומרת, לא, לא, הטבע יחדש את עצמו. הכל יתחדש, הכל, הכל יתחדש. הטבע יתחדש, אנשים יחזרו לבתים. הלוואי שיוזרמו תקציבים ראויים לשקם, לא רק פיזית, גם נפשית, את האנשים. הלוואי שכל מיני דברים שאנשים אולי לא חשבו שהם יכולים לקרות בגליל, הלוואי שהם יקרו. אני אגיד לך מה, באמת מה שקרה זה ש פשוט אנשים מהגליל גם גילו את המרכז. ואין מה לעשות, במרכז יש מנעמים. תעד, יש אנשים שפוגשים אותי מקירת שמונה, מהיישובים שם, ואומרים, תקשיבי, סמדר, מה עשינו שם כל החיים? זה רחוק, כאילו, זה רחוק מעבר להרי החושך. זה באמת פריפריה, לא משנה איך מסתכלים עליה, אפילו שיש שם אנשים לא פריפריאליים, את יודעת, חלקם לא פריפריאליים, כמו שבתל אביב יש אנשים מאוד פריפריאליים. זה לא, פרובינציה זה תודעה, זה לא מקום גיאוגרפי.
את אומרת שהצפון איבד אנשים עכשיו.
אני חושבת שבחלקו הם כן איבד, אבל תראי, בינתיים מקבלים את המענקים, זה עוזר קצת לאנשים. אולי ברגע שזה גם יבוא וגם זה יסגר, חס וחלילה, חס ושלום, בזמן הנכון. אז זה יהיה זמן אמת להכל, זה יהיה זמן אמת לחזרה הביתה, זמן אמת להישאר, זמן אמת לשיקום, זמן אמת לכל דבר. אני, תראי, בתוכי אני מקפלת דברים הרבה יותר עמוקים על מה שקורה פה היום בארץ. באמת באמת עמוקים. במובן של איך זה קורה ולמה תמיד זה קורה ככה, שהפריפריות האלה מוחלשות ועכשיו עוד יותר מוחלשות, ברור. זה תמיד ככה.
איזה נס יש בחיים שלך, סמדר?
אוי. הנס הגדול בחיים שלי באמת זה הבנות שלי והנכדות שלי. ואימא שלי ואחותי, שזה באמת הנקודות האור שלי, החזקות, העוצמתיות, שנותנות לי דרייב, וגם דרייב וגם את המקום הזה המשמעותי, לחיות את החיים.
שרשרת נשית חזקה.
כן, שרשרת נשית.
לאיזה נס את עוד מייחלת?
שעם ישראל יפסיק לריב. זה הכי כואב לי.
תודה רבה, סמדר.
תודה רבה, טלי. תודה רבה רבה.
תודה גדולה לסמדר דהן. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על אהבה בחיי. תודה לכם ולכן על ההקשבה, על ליווי הפודקאסט לאורך הדרך. אפשר לכתוב לי באתר שלי או בפייסבוק. אני מזכירה שאם הקשבה לפרק הזה או לכל פרק אחר בפודקאסט יכולה לעזור, לתת כוח או השראה, להיות יחד בכאב או לנסוח תקווה, זה הזמן לשתף, להפיץ, לשלוח קישור ולעשות קצת טוב על הלב. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, taliasher.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.